קידושין, דף מ"ד, מתחילים בעזרת השם, דף מ"ג עמוד ב', שורה 14 מלמטה, במילים האיש מקדש את ביתו. מסופר בתלמוד ירושלמי, מסכת כלאיים, פרק ט', הלכה ג', אומן מומחה באריגת בדים, היה מומחה לייצר בדים, מופיע בפני רבי יוחנן ומספר לו על חלום שבו הוא רואה איך הרקיע כמעט נופל, ואחד מתלמידיו של רבי יוחנן מעמיד וסומך את הרקיע. המפרשים מבארים שהיה בזה רמז שאחד מתלמידיו של רבי יוחנן גדול וקדוש, שהעולם נשען עליו, הוא יסוד שעליו העולם עומד. נראה שרבי יוחנן הכיר בסימני החלום שהחלום הזה הוא חלום אמת, ולכן הוא שאל את אותו אומן, מי הוא אותו תלמיד? אתה מכיר אותו? השיב האומן, אני לא ממש יכול לומר לרב מי הוא, אבל כשהוא יעבור לידי, אם אני אראה אותו, אני מיד יכיר בו שזה הוא. כל תלמידיו של רבי יוחנן עברו בסמוך לאותו אומן, וכשעבר לפניו רבי אסי, אמר האומן, זהו אותו תלמיד. והגמרא בתלמוד הירושלמי מוכיחה מהסיפור הזה, שרבי אסי היה גדול מאוד מגדולי תלמידיו של רבי יוחנן, ומעלתו הייתה עצומה. היה יום אחד שאותו רבי אסי לא היה יכול להשתתף בבית המדרש, כמו שהגמרא מספרת בהמשך הדף, והוא הלך ושאל את רבי זירא, מה למדו היום בבית המדרש? אמר לו רבי זירא, אני בעצמי גם כן לא הייתי היום, אבל ממש ברגע שרבי אבין יצא מבית המדרש, שאלתי אותו, מה דיברו בבית המדרש? והוא סיפר לי שהיה ויכוח גדול מאוד. בית המדרש היה כולו במלחמתה של תורה. המשנה אומרת בתחילת הפרק, הוא אומר לו, תחילת פרק שני פה במסכת קידושין, שאיש מקדש את ביתו, מקבל בשביל הקידושין, כשהיא נערה. הרי בגרות של בת היא בשלושה שלבים. שלב ראשון היא קטנה עד גיל 12 ויום אחד, ועד שהיא מביאה סימני נערות. מאז ועלה היא נערה למשך 6 חודשים, ואז אחרי 6 חודשים היא הופכת להיות בוגרת. אז אפילו כשהיא נערה, התורה נותנת זכות לאבא לקבל בשבילה קידושין. והוויכוח הגדול בבית המדרש היה, האם הבת גם יכולה לקבל את הקידושין של עצמה כשהיא נערה? כי הרי לעניין גיטין, תנן הטם במסכת גיטין, על נערה, אם היא מאורסה, כי הרי כשמתחתנים זה הולך בשני שלבים. שלב ראשון זה קידושין, שמקדשים כסף או בשווה כסף וכדומה, ואז היא הופכת להיות אשת איש, אבל היא עדיין בבית אביה. אחר כך כשהיא נכנסת לחופה ואז הנישואין, היא עוברת מבית אביה לבית בעלה. בזמננו עושים את הקידושין והנישואין בזה אחר זה, באותו זמן. אבל זה שני שלבים שונים. ולעניין נערה זה הבדל גדול. כשהיא רק מאורסת היא עדיין ברשות אביה. אבל כשהיא כבר נשואה היא יוצאת לגמרי מרשות אביה והיא לא חוזרת לרשותו יותר. זאת אומרת, לעניין הלכה, זאת אומרת למשל, אביה יותר לא יכול לקבל בשביל הקידושין, הוא לא יכול אפילו לקבל את גיטה וכדומה. אבל כל זמן שהיא רק מאורסה, רק מאורסת, היא עדיין ברשות אביה. ואם בעלה, לפני שמכניס אותה לחופה, הוא מחליט לתת לה גט, אז ודאי הגט אמור להגיע לידי אביה. השאלה היא, האם היא יכולה לקבל את הגט במקום אביה? על זה יש ויכוח במסכת גיטין. לפי דעת חכמים, כן, היא או אביה מקבלים את גיטה. אבל אמר רבי יהודה, לא, רק אביה, היא לא. היא לא יכולה לקבל במקום אביה. אין שתי ידיים זוכות בה כאחד, אלא רק אביה מקבל את גיטה. עוד על אחד דרך אגב, הגמרא כבר מביאה את מה שהמשנה מוסיפה שם, שבשביל שאישה תוכל להתגרש, חייב שיהיה בה דעת. צריכה לדעת להבחין בין גט לבין דף רגיל. אבל אם אין בה דעת, היא לא יכולה לקבל גט, היא לא יכולה להתגרש. נשארת אשת איש. כי התורה אומרת, ושילחה מביתו, לומדים מכאן דווקא כשהוא משלח אותה, והיא הולכת והיא נשארת משולחת, מגורשת. אבל אם כשהוא משלח אותה, אין בה דעת להבחין שהיא בעצם משולחת, היא לא יודעת להבחין שהדף הזה זה גט, והיא לא מבינה אפילו מה זה, אלא כשמשלחים אותה היא חוזרת, אחת כזאת לא מגורשת. אי אפשר לגרש אותה. כל שאין יכולה לשמור את גיטה, היא לא יכולה להיות מגורשת, ואפילו אם היא עדיין נערה, והיא לא אמורה לקבל את גיטה, אלא אביה אמור לקבל את גיטה, אבל כאן היא לא יכולה להתגרש. לכן אינה יכולה להתגרש, אפילו אם אביה מקבל בשבילה את גיטה. בכל מקום לעניין גיטין, יש ויכוח בין חכמים לרבי יהודה, שלפי דעת חכמים, אפילו הנערה בעצמה יכולה לקבל את גיטה. רבי יהודה אומר לו, רק אביה. אומר רבי אבין לרבי זרע, ורבי זרע מספר את זה לרבי אסי, אתה לא מבין, כמובן מתארים את זה בלשון הפשוטה שלנו, אבל איזה ויכוח עצום היה בבית המדרש על הנושא הזה. ריש לקיש, כאן אני כבר כן משתמש עם הלשון שלו, סבח ככרוכיה, כמו אוף מסוים. לפי דעתי אומר ריש לקיש, כמו המחלוקת שיש בין רבנן לבין רבי יהודה לעניין גיטין, שלפי דעת רבי יהודה רק אביה מקבל את גיטה, ולפי דעת חכמים גם היא יכולה לקבל במקום אביה את גיטה, ככה המחלוקת חייבת להיות גם לעניין קידושין. והוא מסביר, יש עקש, ריבונו של עולם, יש עקש. התורה אומרת, כשאדם נותן גט לאשתו, ויצאה מביתו והלכה, ומי עכשיו יוכל להתחתן עם מישהו אחר והייתה לאיש אחר, יש הקש בין ויצאה לבין והייתה, יציאה להוויה, גיטין לקידושין. אם אתה אומר לעניין גיטין שיש ויכוח חכמים ורבי יהודה האם יכולה לקבל במקום אביה את גיטה, אז כמו המחלוקת שיש לעניין גירושין, ככה גם המחלוקת צריכה להיות לעניין קידושין, שלפי דעת חכמים היא יכולה לקבל את גיטה ולא רק אביה, ולפי דעת רבי יהודה היא לא יכולה לקבל את גיטה ורק אביה יכול. אבל סיפר רבי אבין, כל בני בית המדרש הסכימו עם רבי יוחנן כשהוא אמר שהמחלוקת בין רבי יהודה ורבנן היא רק לעניין אם נערה יש לה יד לקבל גירושין. בזה דעת רבי יהודה שאי אפשר, ודעת רבנן שאפשר. אבל לעניין קידושין, גם רבנן מודים, דברי הכל, רק אביה מקבל קידושיה ולא היא. זאת אומרת, אומר רבי יוחנן, שדעת חכמים לחלק בין גירושין לבין קידושין. מה שהיא יכולה לקבל זה רק את גיטה, קידושיה לא. ואמר רבי יוסי ברבי חנינה, יש לי שני הסברים לבאר מה הייתה מיד רבי יוחנן על איבא דרבנן. למה הוא באמת מחלק? למה רבנן אומרים, למה הם באמת מחלקים? למה אומרים רבנן שאת גיטה היא יכולה לקבל במקום אביה? ההסבר הראשון, כי גירושין דמכנס את עצמה לרשות אביה. מה קורה כשהיא מתגרשת מבעלה? חוזרת לרשות אביה, כי רק הייתה מאורסה עד עכשיו. ולכן בין היא ובין אביה. אנחנו אומרים שגם האב מוכן שהיא תקבל את גירושיה, ולכן היא גם יכולה לקבל את גיטה. אבל קידושין דמפקת עצמה מרשות אביה, כעת היא מתחילה לצאת מרשות אביה, למשל לעניין נדרים, שהתורה נותנת כוח לאבא או לבעל בתנאים מסוימים לבטל את נדרי הבת או האישה, ברגע שהיא מאורסת, כבר לא יכול האבא לבד לבטל את נדריה, אלא רק ביחד עם בעלה. זאת אומרת, היא כבר מתחילה לצאת מרשות אביה. לכן, כאן סוברים חכמים, שאביה לא מוכן שהיא תקבל את קידושיה. מכיוון שתורה זכתה לאבא לקבל את קידושיה, יש לו את הזכות להקפיד על זה. הגמרא מנסה להשוות את ההלכה של מאמר, שאדם עוזב את העולם בלי בנים, אשתו האלמנה היא לא כמו שאר אלמנה שהיא מותרת להינשא לאחרים, אלא היא זקוקה להתייבם לאח של בעלה, שהוא מכונה היבם. ואם הוא רוצה לייבם אותה, אז היא הופכת להיות אשתו לכל דבר. אבל אם הוא רוצה רק לעשות לה מאמר, שזה אומר, קדש אותה בכסף או בשטר, שמהתורה זה לא נחשב. אבל חכמים תקנו, לפי רוב הדעות, שזה מדרבנן, חכמים תקנו שמאמר כן מועיל. זאת אומרת, הקניין הזה שהוא קונה אותה או בכסף או בשטר, כמו שמועיל בקניין של קידושין רגילים, לעניין יבמה לפי חכמים זה מועיל. למה זה מועיל? לעניין זה שכעת האח שנתן את המאמר הוא זה שמייבם אותה, ואם יש אחים אחרים הם כבר נאסרו עליה, וגם עכשיו אם היבם בסוף מחליט שהוא לא רוצה להתחתן עם היבמה הזאת, אז אם הוא לא היה עושה מאמר, היה מספיק שיעשו חליצה שמפורשת בתורה, שיחולצת את נעלו וכו'. אבל כאן, כשהוא כבר נתן למאמר, תקנו חכמים שלא יספיק חליצה, אלא הוא יצטרך לתת לה גט ורק אחר כך חליצה. גט למאמרו וחליצה על הזיקה. עכשיו זה נקרא קידושי מאמר. מצד אחד מאמר זה שייך ביבם ויבמה, מצד שני מאמר זה דומה לקידושין. כי כמו בקידושין, זה השלב הראשון מבין שני השלבים של להתחתן, יש קידושין ונישואין, ככה גם יבם עושה מאמר ביבמה, זה שלב הראשון שאחר כך הוא עושה את היבום. עכשיו, לעניין מאמר, דמפקת את עצמה מרשות אביה, כי בזה שהיא נקנית ליבם, היא מתחילה לצאת מרשות אביה. ולפי הסברה של רבי יוסי ברבי חנינה, חורה, גם כאן אביה מקפיד. ובכל זאת תנן שאפשר לקדש בקידושי מאמר אפילו בלי דעתו של אביה, רק קטנה מן האירוסין שמדובר כאן שהיא קיבלה קידושין מבעלה והוא מת, כמובן בלי בנים, כי הרי הם בקושי היו מאורסים, היא לא נכנסה לחופה, היא זקוקה ליבום בפני היבם אח של בעלה, אין עושים בה מאמר אלא מדעת אביה. זה דווקא קטנה. אבל הנערה עושים בה קניין מאמר אפילו מדעת עצמה, בין מדעת עצמה, בין מדעת אביה. ואף על פי שעל ידי המאמר יוצאת מרשות האב, חכמים סוברים שיש לה יד לקדש את עצמה. אם כן, לא זה הטעם של חכמים שבקידושין דווקא אביה מקבל ולא היא. בהמשך הגמרא מתרצת שיש הבדל בין קידושין למאמר. באמת, קידושין, מכיוון שזה תלוי בדעת האב, והיא הרי יוצאת מרשותו, הוא לא מוכן. אם זה לא מדעתו. אבל מאמר, גם אם הוא לא מוכן, היא כבר זקוקה ליוון. יש כבר ביניהם איזשהו קשר מסוים. לכן אפילו בלי דעתו של האב מועיל מאמר. אבל הגמרא מביאה כבר הסבר נוסף לפי דעת רבי יוסי ברבי חנינה, למה חכמים מחלקים בין קידושין שצריך דווקא שזה יהיה מדעת אביה, לבין גירושין שזה אפילו יכול להיות שלא מדעת אביה. אלא היא התמרה אחי התמר, אם נאמרו דבריו של רבי יוסי ברבי חנינה, הם נאמרו בצורה הזאת. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, מה הייתה עמי דרבי יוחנן עלי בדרבנן? לפי דעת רבי יוחנן, מה טעם חכמים שמחלקים בין קידושין לבין גירושין? קידושין צריכים דעת. צריכים כאן דעת. כשאדם רוצה לקדש אישה, הוא חייב לקדש אותה מדעתה. במקרה של נערה, צריך דעת אביה. ולא, אי אפשר שלא מדעתו. אבל גירושין לא צריך דעת. גם אם האישה לא הסכימה לגירושין והיא קיבלה גט היא מגורשת בעל כורחה, אז גם לגבי גירושין של נערה שצריך דעת אביה, שאם היה צריך דעת של מישהו היה צריכים לדעת אביה, אבל כאן הרי לא צריך דעת, אז לכן בין היא ובין אביה, כי הרי הגירושין הם לא בדווקא בדעתה, אז זה גם לא בדווקא בדעתו של האב. זה ההסבר השני להבדל. גם כאן הגמרא מנסה להקשות, הרי בקידושי מאמר, שזה חייב דווקא לכאורה שיהיה מדעתה. ובכל זאת קטני, שזה יכול אפילו להיות על ידה, בין היא ובין אביה. ולמה באמת? הרי אם צריך פה דעת, צריך את דעתו של זה שהוא המחליט. ואם התורה נתנה זכות לאבא, אז צריך שיהיה דווקא מדעת אביה, איך יכול להיות שגם היא יכולה? תרץ את הגמרא זהו. הטעם, הברייתא מדברת במאמר דבעל כורחה. מה, מועיל מאמר בעל כורחה? התשובה היא, לפי חכמים לא, אבל לפי דעת רבי מועיל. והברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי היא. שהוא סובר שאם אדם זורק כסף, היוון זורק כסף לבימתו, בעל כורחה, והוא אומר לה, הרי את מקודשת לי, היא מקודשת. דתניא, העושה מאמר ביבימתו, שלא מדעתה, שלא מרצונה, רבי אומר קנה. חכמים אומרים לא קנה. ואת הגמרא את ההבדל בין דעת רבי לדעת חכמים, במה הוויכוח? מה הייתה עמי דרבי? כי בעצם מאמר דומה מצד אחד לאיבום, כי הרי זה נעשה רק ביבמה, מצד שני, זה דומה לקידושין, שזה השלב הראשון מבין שני השלבים. כמו שבקידושין יש קידושין ונישואין, ככה גם בייבום יש מאמר וייבום. אז רבי אומר שמדמים את מאמר לייבום, מביעד היבמה. מה ביעד היבמה? קונים אותה אפילו בלא דעתה, בעל כורחה. אף הכה בקידושי מאמר גם כן, נמי קונה אותה בעל כורחה. ורבנן הם מדמים מאמר לקידושין. סוברים ילפינן מקידושין. מה קידושין? דאינם קונים אלא מדעתה, אף הכה גם במאמר נעמי, דווקא מדעתה. ומה יקמיף לגי? מה יסוד הוויכוח? כמו שאמרנו, רבי סובר, כיוון שמאמר זה מילי די יבמה, זה קידושין של יבמה, אז מדברים של יבמה, אבל אלי מילף, אנחנו צריכים ללמוד מייבום, שזה גם קשור ליבמה. רבנן סוברים, כיוון שמאמר זה שלב ראשון בנישואין, אז זה כמו הקידושין שהם שלב ראשון בנישואין. לכן מקידושין אבל אלה מילף שצריך דווקא דעתה. כמו שרבי אבין סיפר, בני בית המדרש הסכימו כולם עם דעתו של רבי יוחנן. הגמרא מביאה כאן ראיה נוספת לדעתו. אחי נמי מסתברא, אפילו מהברייתא שאנחנו כעת מביאים לעניין מאמר האם אפשר בלי דעת האב או לא, גם מהברייתא הזאת אפשר להוכיח כמו דעתו של רבי יוחנן. אחי נמי מסתברא כדי כמתרץ, כמו שתירצנו, שיש הבדל בין קידושין לבין מאמר. מאמר מדובר כאן כמו דעת רבי שנעשה בעל כורחה. ולכן, מכיוון שאפשר לעשות מאמר בעל כורחה, לא צריך דעת, אז אף על פי שבדרך כלל בנערה צריך דעת אביה, כאן לא צריך דעת, אפשר אפילו בעל כורחה, אז אפשר אפילו בלי דעת אביה. אבל קידושין שצריך דעת, ובנערה צריך דעת אביה, אז אי אפשר בלי דעת אביה. כמו שתירצנו את הברייתא, על פי דברי רבי יוחנן. מה הראיה שחייבים להעמיד את הברייתא הזאת כמו דעת רבי יוחנן? מדקתני סייפה, כי כתוב בו בהמשך אותה הברייתא. תחילת הברייתא שהבאנו כתוב שנערה עושים במאמר אפילו בלי דעת אביה, בין מדעת עצמה, בין מדעת אביה. מה שאין כן מוסיפה הברייתא בקידושין, ששם חייבים את דעתו של אביה. אם כן רואים מכאן הוכחה מוחלטת לכאורה, כמו דעת רבי יוחנן, שקידושין חייבים דעת אביה. לפי דעתו, בין לפי חכמים, בין לפי רבי יהודה. אלא שואלת הגמרא, נימה, נאמר שהברייתא הזאת תאבי תיובתא דריש לקיש, תהיה מכאן פרחה לדעתו של ריש לקיש, שהוא סובר שבקידושין יש ויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים, שדעת חכמים שאפשר אפילו בלי דעת האב, מספיק דעת עצמה, ורבי יהודה הוא זה שסובר שבקידושין צריכים דווקא דעת אביה. לכאורה הברייתא הזאת צריכה להתאים גם עם דעת חכמים. אמר לך ריש לקיש, לא, זה לא חייב להיות. אפשר לומר שהברייתא הזאת המאני כמו מי נשנתה, כמו דעתו של רבי יהודה היא. דאמר בין לעניין קידושין ובין לעניין גירושין, שרק מדעת אביה אפשר לקדש או לגרש. אין שתי ידיים זוכות כאחת. רק אביה זוכה בקידושיה ובגירושיה. זאת הגמרא, אם הברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי יהודה, למה כתוב שבמאמר לא צריך דעת אביה? מה שאין כן בקידושין שכן צריך. הרי לפי דעת רבי יהודה, לא רק בקידושין צריך דעת אביה, אלא גם בגירושין. אז למה לא כתוב מה שאין כן בגירושין? עד רבה, זה ניבא אליי, זה חידוש הרבה יותר גדול. כי אף על פי שגירושין לא צריך דת של המתגרשת, ובמקרה שלנו של אביה שהוא מקבל את גיטה, בכל זאת צריך את דת אביה בגירושין לפי דעתו. מתרצת הגמרא אין הכי נמי. באמת, כיוון שהברייתא הזאת היא כמו דעת רבי יהודה, היה אפשר לומר מה שאין כן בגירושין. והסיבה שכתוב מה שאין כן בקידושין, אל תשכח על מה אנחנו מדברים כאן, אנחנו מדברים פה על מאמר. היידי דתנא, מאמר, מאמר זה בעצם ממש דומה לקידושין, כי זה שלב ראשון של היבם, איך שהוא מתחתן עם היבמה. לכן, תנא סיפא כתוב, בהמשך הברייתא, מה שאין כן בקידושין, לחלק בעניין אחד, בין מאמר וקידושין שהם דומים. שואלת הגמרא, אם הברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי יהודה, שסובר, שנערה מתגרשת רק על ידי אביה, אף על פי שגירושין לא צריך דעת המתגרשת, מתגרשת גם בעל כורחה, אז אם כן למה שיהיה צריך דווקא דעת אביה? הרי לא צריך דעת בדרך כלל בגירושין. בכל זאת אומר רבי יהודה, רק אביה מקבלת גיטה. אז מה ישנה מאמר? למה אם כן, לפי דעתו, מאמר, כן אפשר שלא מדעת אביה? שיבה הגמרא, מאמר יותר קל לקנות. הואיל והיא כבר זקוקה ועומדת, היא כבר קשורה אל היבם. הרי כל מה שהיא לא יכולה להתחתן עם מישהו אחר, זה רק בגלל שהיא זקוקה לאיבום. לכן יותר קל לקנות אותה, והיא נתפסת בקלות על ידי עצמה בלי אביה. ראית הגמרא, השתא דעתית לאחי, עכשיו שהבאת את החילוק הזה, שמאמר יותר קל לקנות, מכיוון שכבר יש זיקה, כי היא כבר קשורה ליבם. אם כן, ההסבר הראשון שהסברנו את דברי רבי יוחנן, שאמר שחכמים מצד אחד, בעניין גט, סוברים שגם היא מקבלת את גיטה, מצד שני, לעניין קידושין, רק אביה מקבל קידושיה, הסברנו מה ההבדל. כי בקידושין יוצאת מרשות אביה, אז אביה אין דעתו נוחה מזה שמקבלת קידושין. צריך דווקא את דעתו שזה יהיה על ידו. אבל גירושין היא חוזרת לרשותו, אז יותר בקלות הוא מוכן שהיא תקבל אפילו בעצמה את הגירושין. ולא תיק שלך, לא יהיה לך את קשה את הקושייה שהקשנו בהתחלה מעיקרה, מה שהקשנו הרי במאמר, שהיא מתקדשת אל היבם, היא גם יוצאת מרשות אביה, אם כן למה היא יכולה בלי אביה להתקדש במאמר? אפשר לתרץ, שני מאמר, שם זה שונה, הועיל וזקוקה ועומדת, הרבה יותר קל לקנות בקניין מאמר, כי היא כבר קשורה אל היבם. ואם כן, באמת יהיו לנו שני הסברים למה החכמים מחלקים בין גט לבין קידושין. ההסבר הראשון זה ההסבר הזה, שגיטין היא חוזרת לרשות אביה, לכן לא צריך דעתו, וקידושין יוצאת מרשות אביה, לכן רק על ידו זה אפשר. וההסבר השני, שגיטין לא צריך דעת. אז אם כן, אפילו אם זה לא מדעת אביה, אלא רק על ידה, מדעתה זה מספיק. אבל קידושין שצריך דעת, ומכיוון שתורה נתנה זכות לאבא לקבל קידושיה של ביתו, אז זה רק נעשה על ידו. עוד הוכחה לדברי רבי יוחנן, שקידושין, גם חכמים מודים, שדווקא על ידי אביה ולא על ידי עצמה. כי במשנה שלנו תנן, האיש הוא מקדש את ביתו כשהיא נערה, בו או בשלוחו, הוא יכול גם בשלוח שליח שיקבל קידושין, תדייק, דווקא בו או בשלוחו אין, אבל היא, הנערה, לא מקבלת קידושיה, בה או בשלוחה, לא. אולי יהיה מכאן תיוב תדרי שלקיש, שהוא אומר שגם קידושין, היא יכולה לקבל קידושיה, כמו גירושין. אמר לך, ריש לקיש לא חייב להיות. יכול להיות שהמשנה שלנו, הנמי, כמו מי, היא נשנתה, כמו דעתו של רבי יהודה היא. כי הרי אפילו ריש לקיש מודה, רבי יהודה, שלפי דעת רבי יהודה, בין בגיטין, בין בקידושין, אביה מקבל גיטה וקידושיה, ולא היא. ולכן כאן המשנה אומרת, רק האיש מקדש את ביתו כשהיא נערה, ותדייק מזה ולא היא. הגמרא מנסה לדחות את זה, וממצית מוקמית לה כרבי יהודה, איך אתה רוצה להעמיד את המשנה כמו דעתו של רבי יהודה? והקטן היא סייפה, הרי כתוב במשנה הבאה בדף ממהי, האומר לאישה, הוא מקדש אותה בקניין כסף, הרי בקניין כסף זה לא דווקא כסף, זה גם שווה כסף. אנחנו מקדשים בדרך כלל בטבעת קידושין, אבל אפשר לקדש בכל דבר שהוא שווה פרוטה. כמו למשל, תמר, אם תמר שווה פרוטה, אפשר לקדש בתמר. אז המשנה אומרת, אחד שאומר לאישה, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו. הוא נותן לתמרה ואומר לה, התקדשי לי בתמרה זו, ואז הוא נותן לתמרה אחרת ואומר לה, התקדשי לי בזו. אם באחת מהן יש שווה פרוטה, אומרת המשנה שהיא תהיה מקודשת, ואם לא, היא אינה מקודשת. ולמה לא נאמר ששני התמרים מצטרפים יחד? הסברה היא, כיוון שהוא חילק ואמר, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו, כל אחד מהם הוא מעשה קידושי נפרד, ולכן שני התמרים לא מצטרפים יחד לשווה פרוטה. אבל המשנה מדייקת ואומרת שמדובר כאן שהוא אמר לה כל פעם, התקדשי לי, התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו. רק אז מתחלקים שני האמירות לשני קידושין שונים. כל מסירה הופך להיות מעשה קידושין נפרד. אבל אם הוא היה אומר לה, התקדשי לי בתמרה זו, ואחר כך נותן לה תמר אחר ואומר לה, ובזו. תדייק שאין הבדל בין שני מעשי הקידושין. אז עכשיו מעשה קידושין אחד, ואז אם בשני התמרים יחד יש ופרוטה, היא כן תהיה מקודשת. ואמרינן, אמרנו לבאר את המשנה, מן תנא, מי הוא התנא של המשנה הזאת שסובר, שבשביל לחלק בין שני מעשי הקידושין, הוא צריך כל פעם לומר, עוד פעם התקדשי, ועוד פעם התקדשי לי, ולא מספיק שהוא יאמר, התקדשי לי בזו, ואז הוא בזו. ואמר רבא, אתה יודע כמו מין שניתה המשנה הזאת? כמו דעתו של רבי שמעון היא. דאמר, במקרה שבו אחד ניגש לחברו ואומר לו, אתה חייב לי 1,000 זוז, תחזיר לי. וחברו משיב, אני לא חייב לך אפילו לא פרוטה אחת. הנה בעל החלומות על הזה בא. אתה מדבר דברי הבל. אומר לו, אני מדבר דברי הבל, אתה מוכן להישבע שאתה לא חייב לי אפילו פרוטה אחת? אומר לו, כן, בשקר. והוא נשבע לשקר. השבועה הזאת נקראת שבועת הפיקדון. אומר רבי שמעון, אם באים 5 אנשים, מתלבשים על אדם אחד, ואומרים לו, אתה חייב לנו פיקדון שהפקדנו אצלך. והוא אומר, תרדו ממני, מה אתם רוצים מהחיים שלי? אני לא חייב לכם. והוא נשבע. אבל הוא נשבע שבועה אחת על כולם. שבועה שאין לכם בידי, ואחר כך הוא מודה שהוא שיקר. הוא מביא קורבן אשם גזלות אחד, לא יותר. כי השבועה הייתה שבועה כללית. ומוסיף רבי שמעון ואומר, גם אם הוא נשבע לכל אחד מהם, הוא אמר לראשון, שבועה שאין לך בידי. ואז לשני הוא אומר, לא לך. לשלישי, לא לך. לרביעי, לא לך. לחמישי, לא לך. זה לא נחשב שהוא נשבע לכל אחד מהם בפני עצמו. עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד, שלראשון ולשני ולשלישי ולרביעי ולחמישי, כל אחד בפני עצמו יאמר לו, שבועה שאין לך בידי. אם כן, אותו רבי שמעון הוא זה שסובר גם את דברי המשנה הבאה שאומרת שכדי שמעשה הקידושין של כל תמרה לא יצטרפו, צריך לומר התקדשי לי בתמרה זו, התקדשי לי בזו. לא מספיק שהוא אומר התקדשי לי בתמרה זו ובזו. כי אם הוא יאמר ובזו, זה כן יצטרף. שני התמרים, ואפילו אם בכל אחד אין שווה פרוטה, אם בשניהם יש יחד שווה פרוטה, היא תהיה מקודשת. ואם המשנה היא כמו דעתו של רבי שמעון, איך אתה אומר שהחלק הראשון, דיינו משנה שלנו, היא כמו דעתו של רבי יהודה? וכי תאמה, אם תרצה לתרץ, שהמשנה כולה כמו דעתו של רבי יהודה, גם המשנה הזאת וגם המשנה הבאה, ובפרטי, לעניין איך מחלקים שני דברים לשני פרטים שונים, הוא סובר לה כמו רבי שמעון, שצריך לומר שבועה לכל אחד ואחד, או התקדשי לי כל פעם בפני עצמו. ומי סבר לה, וכי רבי יהודה באמת סובר כמו רבי שמעון? והתניא ברייתא, שמפרטת את הדעות לעניין שבועה, מתי זה נחשב, שבועה לכל אחד ואחד. זה הכלל. אם הוא כולל, כשפונים אליו כמה אנשים שהוא חייב להם כסף, והוא אומר לכולם, שבועה שאין לך בידי, אז אינו חייב אלא אחת. ואם הוא פירט שבועה לכל אחד ואחד בפני עצמו, הוא חייב קורבן על כל אחת ואחת. דברי רבי מאיר. במסכת שבועות דף ל"ח יש ויכוח בין שמואל לרבי יוחנן, מה נחשב כלל ומה נחשב פרט לפי דעתו. אבל כאן אנחנו לא עומדים לפרש את דעתו של רבי מאיר, אלא את הדעות האחרות. כדי להוכיח שרבי יהודה לא סובר כמו רבי שמעון. כי דעתו של רבי יהודה, הוא אומר ש אחד שבאים תובעים אותו, חמישה אנשים תובעים אותו, אתה חייב לנו כסף, והוא משקר ואומר שהוא לא חייב. ואיך הוא נשבע? לפי דעת רבי יהודה, אם הוא אומר לאחד מהם שבועה שאין לך בידי, ואחר כך לשאר הארבעה הנוספים, הוא לא אומר לכל אחד מהם שבועה בפני עצמו, אלא הוא אומר לא לך, לא לך, לא לך, זה כמו שהוא נשבע לכל אחד בפני עצמו, הוא חייב קורבן על כל אחת ואחת. רואים שרבי יהודה לא סובר כמו רבי שמעון. כבר הברייתא מביאה גם את דעתו של רבי אליעזר, שהוא אומר שאם הוא מזכיר את המילה שבועה בהתחלה, ואחר כך אומר לא לך, לא לך, לא לך, באמת, הלא לך שהוא אומר אחר כך, זה נכלל בשבועה שבהתחלה. אבל אם הוא נשבע ואמר לא לך, לא לך, לא לך ולא לך, ובסוף הוא אמר שבועה, אז מחשיבים את השבועה שהוא אמר בסוף כאילו הוא אמר על כל אחד מהפעמים שהוא אמר לא לך, כאילו הוא הוסיף ואמר שבועה, והוא חייב קורבן על כל אחת ואחת. אבל כשהוא אמר שבועה רק בהתחלה, מחשיבים את השבועה רק על הראשון ולא על השאר. רבי שמעון אומר, כמו שכבר הבאנו את דעתו קודם, לעולם אינו חייב קורבן על כל אחד ואחד בפני עצמו, עד שיאמר שבועה לכל אחד ואחד. שבועה שאין לך בידי, שבועה שאין לך בידי, שבועה שאין לך בידי, שבועה שאין לך בידי, שבועה שאין לך בידי. רק אז אנחנו מחשיבים כל אחד ואחד כמו שבועה בפני עצמה, והוא חייב אשם על כל אחד ואחד. כל מקום רואים שרבי יהודה חולק על רבי שמעון בעניין הזה, וצריך לומר שאותו ויכוח יש להם גם לעניין קידושין, שרק לפי רבי שמעון נשנתה המשנה שאומרת שכדי שמעשה הקידושין של התמרה הראשונה לא יצטרף למעשה הקידושין של התמרה השנייה, הוא צריך כל פעם לומר התקדשי לי, התקדשי לי בתמרה הזו, התקדשי לי בזו. אבל רבי יהודה במשנה הבאה לא יסכים עם דברי המשנה, אלא לפי דעתו גם אם הוא אמר התקדשי לי בתמרה הזו ואחר כך הוא אמר בזו, כבר שני מעשי הקידושין חלוקים, והצטרכו שאחד מהתמרים יהיה בשווה פרוטה ולא נצרף את שניהם. אלא מביאה הגמרא, באמת המשנה כולה כמו רבי שמעון היא. זה לא ששני המשניות הם כמו רבי יהודה, ורבי יהודה סובר כמו רבי שמעון, לא. באמת רבי יהודה חולק על רבי שמעון. אלא שתי המשניות הם כמו דעת רבי שמעון. רק מה? בשליחות, היינו, בקידושין של נערה, רבי שמעון סובר לה כמו דעתו של רבי יהודה, שרק אביה מקבל קידושיה ולא היא. נפלא. אם כן, הכל בא על מקומו בשלום. וכאן הגמרא מספרת את מה שהבאנו בפתיחת הדברים על רבי אסי, שהיה מגדולי תלמידיו של רבי יוחנן, שיום אחד הוא לא עלה לבית מדרשו של רבי יוחנן, אשכחי, הוא מצא לרבי זיירה, אמר לי, הוא שאל אותו, מה ימור העידנה בי מדרשה, מה למדו היום בבית המדרש? אמר לי, רבי זיירה השיב, אף ענה לא איל, גם אני לא עליתי היום לבית המדרש, אבל פגשתי את רבי אבין, שהוא דאיל, הוא כן עלה לבית המדרש, והוא אמר, חברו אותה כולה כרבי יוחנן, בבית המדרש כולם הסכימו כמו דעתו של רבי יוחנן, שקידושין זה לא כמו גיטין, בגיטין גם היא יכולה לקבל את גיטה לפי דעת חכמים, אבל בקידושין חכמים מסכימים עם רבי יהודה שרק אביה מקבל קידושיה. וצבח ריש לקיש כמו אוף שנקרא קרוכיה, הרי התורה עושה היקש בין הגירושין לבין קידושין, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. וכמו שבגירושין סוברים חכמים שגם היא יכולה לקבל את הגט, כך גם בקידושין אמור להיות שגם היא יכולה לקבל את הקידושין, ולכדי השגח בי, אף אחד לא השגיח על השאלה הזאת, לא קיבלו את השאלה הזאת, אלא הסכימו כמו דעתו של רבי יוחנן. אמר לי, אז שאל רבי אסית רבי זירה, מה רבי אבין בר סמכה הוא? מה רבי אבין ממש מדייק בכל דבר שאפשר לסמוך עליו? והוא לא שוכח? הרבי זירה אמר לי, מה שרבי אבין אמר, אין אפשר לסמוך עליו, למה? כי הוא לא היה יכול לשכוח, זה היה כל כך מיד אחרי השיעור, שאלתי אותו, כמין ים על התיגנה, או כמו ששולים דג מן הים, והמחוות כבר מוכנה על גבי האש לתגן את הדג. לא היה לו זמן לשכוח, כי מיד כשהוא יצא מבית המדרש, הוא אמר לי את זה. עכשיו, על איזה רבי אבין אנחנו מדברים? אמר רב נחמן בר יצחק, ענה, אני לא שמעתי אם זה היה רבי אבין ברבי חייה, ולא שמעתי אם זה היה רבי אבין בר כהנה, אלא שמעתי שזה היה רבי אבין סתם. למה היא נפקא מינה? איזה רבי אבין זה היה? כדי שאם תמצא מקום אחר שסותר, תדע האם אפשר להקשות למרמה דידי הדידי, האם המקום האחר שסותר זה נאמר על ידי רבי אבין הזה, או לא, כדי שתדע האם הדברים סותרים למה שהוא אומר פה. מביאה הגמרא שאלה שבאמיני רבה מרב נחמן. כמו שכבר הבאנו את דברי המשנה במסכת גיטין, שאומרת לפי דעת חכמים, נערה המאורסה, היא ואביה מקבלים את גיטה. היא בעצמה יכולה לקבל את הגט של עצמה. לפי דעתם, האם אותה נערה יכולה למנות שליח שיקבל את גיטה? מהו שתעשה אדם אחר שליח לקבל את גיטה מיד בעלה? האם אנחנו אומרים שנערה מקבלת את גיטה כי היא כמו יד אביה דמיה, כמו ידו של אביה, וכמו שהוא יכול למנות שליח כך גם היא, או שנערה היא כמו חצר אביה דמיה, כמו שאדם שהכניסו חפץ לחצרו, הוא יכול לזכות באותו חפץ בקניין חצר, ככה גם היא נחשבת כמו חצר אביה. כי יד אביה דמיה, האם היא כמו יד אביה, והיא יכולה למנות שליח? מה אביה ממנה, משווה שליח, אף היא נמי, גם כן ממנה, משווה שליח, או דילמה, או שנאמר, שחכמים סוברים שנערה, היא כמו קניין חצר דאביה דמיה. ולכן, היא אינה מתגרשת עד דמטיה, עד שמגיעה הגיטה, הגט לידה. עד אז לא מגרשה, והיא לא יכולה למנות שליח. מתפלט הגמרא, וכי רב המסתפק, האם זה שהיא מקבלת גיטה, זה מתורת חצר או מתורת יד? הרי ודאי שרב ידע שהסיבה שהיא מקבלת את גיטה זה כי היא נחשבת יד אביה. כי הרי, ואמר רבה, אדם שכתב גט לאשתו ונתן את הגט, נתנו ביד העבד של האישה. אם העבד ישן, עבד כנעני, והיא עומדת על העבד ומשמרתו, אז העבד הוא כמו חצר, לעבד יש תורת חצר, עבד של אדם יש לו דין כמו חצר של האדם לעניין קניין, אם יש משהו בידו של העבד הכנעני, זה נחשב כמו שזה בחצרו של הבעלים, ומכיוון שהיא משמרת את העבד, זה כמו חצר המשתמרת, וזה יכול לקנות, הרי זה גט. אבל אם העבד הוא ער, נאור, אינו גט, מה הסיבה שאם הוא נאור, אמה אינו גט? דאב עלי, העבד כשהוא ער, הוא שומר את עצמו. זה כמו חצר משתמרת שלא לדעתה. וברגע שלא היא זו ששומרת את החצר, היא לא יכולה לזכות בקניין החצר, כי סתם חצר משתמרת לדעת בעליה. מכל מקום, רואים שחצר חייבת להשתמר דווקא לדעת הבעלים. ואם העבד הוא ער, הוא נחשב כמו זה ששומר את עצמו. וזה לא נחשב שהחצר משתמרת לדעת הבעלים. ואיסל כדעת, אך אם יעלה בדעתך שרבה יש לו צד לומר שבת, הסיבה שהיא קונה את הגט זה כמו, שהיא כמו חצר אבי אדמיה, זה נחשב כמו קניין חצר, כמעט הגית לידה, כשהגט מגיע לידי הבת, נמי לא תיגרש, אז היא לא מתגרשת, למה? כי היא לא משתמרת לדעת אביה, היא משתמרת לדעת עצמה. ואם כן, אביה לחצר המשתמרת שלא לדעת אביה, לא לדעת הבעלים, אז היא לא הייתה אמורה להיות מגורשת. ואם היא בכל זאת מגורשת, מוכח שפשוט שהסיבה שהיא זוכה בגט זה כי היא נחשבת כמו יד אביה. לעולם פשיטה לרבה דקי יד אביה דמיה. אם בת יכולה לזכות בגט שאביה אמור לקבל, זה אומר שהיא נחשבת כמו יד אביה. ואם כן, מה בכל זאת הספק של רבה? אחי כמה בעיה לי. האם יד של הבת מי אלימה כיד אביה, האם זה נחשב ממש כמו היד של האבא, עד כדי כך שהיא יכולה לשוויה, למנות, היא בעצמה שליח, שיקבל את גיטה כמו שהאבא יכול למנות שליח, או לא? אז רבא אמר לי, לרבא, לא, אין הבת עושה שליח לקבל את גיטה. איתיווי, השיב רבא לרב נחמן, הרי המשנה אומרת, על קטנה שלא יכולה למנות שליח. לכן, אם היא אמרה לשליח, התקבל לגיטי, תהיה שליח לקבל בשביל את הגט, והבעל הלך ונתן לאותו שליח את הגט. עכשיו, הבעל ממנה אותו שליח שלו. אותו שליח כעת נחשב רק שליח של הבעל. למה? כי הקטנה לא יכולה למנות שליח, אז היא לא מינתה אותו שליח, הוא לא הפך להיות שליח שלה. אם הוא היה שליח שלה, אז הוא מקבל בשבילה את הגט. ברגע שהגט הגיע לידו, היא אמורה להיות מגורשת, אבל היא הרי לא יכולה למנות שליח, כמו שאמרנו, כי היא קטנה. אבל בעלה כן יכול למנות שליח, אבל הוא ממנה אותו שליח שיהיה במקומו שליח להולכה, לך תוליך במקומי את הגט ותיתן את זה לידי האישה הקטנה. אז לכן אינו גט עד שיגיע גט לידה. הוא לא יכול להיות שליח לקבלה של האישה, אבל הוא כן שליח להולכה של הבעל, וכשזה מגיע לידי האישה, אז היא מתגרשת, כי השליח היה שליח של בעלה לתת לה את הגט. כל זה דווקא בקטנה. תדייק מזה שהמשנה לא מדברת על נערה. הנערה ששולח שליח לקבל את גיטה, הרי זה גט. מפורש, מדויק, שנערה כן יכולה למנות שליח, לקבל את גיטה. תרץ את הגמרא, הכה, בברייתא, במאי עסקינן, באיזה מקרה מדובר שנערה יכולה למנות שליח לקבל גט? בשאין לה אב. ואז רב נחמן מודה שהיא כן יכולה למנות שליח, כי היא כבר גדולה, היא כבר מעל 12 ויום אחד, היא הרי נערה, ויש לה יד למנות בעצמה שליח. שואלת הגמרא, מדובר פה שאין לה אב? איך אתה אומר דבר כזה? המדיקטני סייפה, מזה שנאמר בהמשך הברייתא, הרי הברייתא מדברת בקטנה, דייקנו מה היה הדין בנערה. המשך הברייתא כתוב, אם אביה של הקטנה אמר, אביה אמר לשליח, צא וקבל גט לביתי. ודאי שהוא יכול למנות את השליח לקבל את הגט. ואם כן, כשהוא הולך ומקבל את הגט, מידי הבעל היא מיד מגורשת. ולכן, אם רצה הבעל לחזור בו אחרי שהוא מסר את הגט לשליח, לא יחזור. מכל מקום, הברייתא מדברת על מקרה שהאבא אומר משהו לשליח. מכלל, דהברייתא מדובר גם ברישא, בדייש לאב עסקינן, שיש לאב. לא מסתבר שהברייתא מחלקת בתחילתה וסופה, שבהתחלה מדובר שאין לה אב, ובהמשך מדובר שיש לה. מתרץ את הגמרא, הברייתא שנתה את דבריה בצורה כזאת שכל אחד אמור להבין שאף על פי שחסורי מחסרה, אף על פי שהחסיר המילים, ואחי קטן, אנחנו צריכים לדעת שזה מה שהתכוונה לפרט. כשהברייתא נשנתה בדרך קצרה, שמה שאפשר להבין לבד, היא לא כתבה מפורש. קטנה שממנה שליח, והיא אמרה לו, התקבל לליגיטי, אין דבר כזה. אין דבר כזה, היא לא יכולה למנות שליח. לכן, אם הבעל מסר את הגט לידי השליח, והוא אמר לו, אתה יודע מה? בסדר, אני מוכן, אני ממנה אותך שליח, תיתן את הגט הזה לאותה קטנה. אז השליח לא היה שליח של האישה, כמו שאמרנו, אבל הוא כן שליח של הבעל. אז לכן, אינו גט עד שהגיע הגט לידה. וכאן באמת צריך לדייק, הנערה, אם היא ממנה שליח לקבלה, הרי זה גט, מיד שהשליח מקבל, היא מגורשת, כמו שדייקנו. בהמשך הביתה צריך לשנות כך, צריך להוסיף, במה דברים אמורים? שקטנה לא יכולה להתגרש על ידי שליח כשאין לה אב. אבל אם יש לה אב, ואמר אביה, בן של הנערה, בן של הקטנה, צא וקבל לביתי גיטה, באותו רגע שהבעל מסר את הגט לידי השליח, היא מגורשת. ולכן, אם רוצה הבעל לחזור בו אחר כך, לא יחזור, מכיוון שהאבא מינה את השליח, אז הוא כן שליח לקבלה, וברגע שהבעל מסר לידו את הגט, היא כבר מגורשת. עד כאן דף ממדלת.